דף נ"ה עמוד ב' בגיטין, סוף העמוד, בדפים הקרובים יש לנו פה סוגיות שנקרא אגדות החורבן. זה סיפורים של התורה בעצם, הגמרא בעצם מסבירה לנו מה היה סביב החורבן בית המקדש, שחורבן ארץ ישראל בעצם לסוף בית שני. זה לא רק חורבן בית המקדש, כמו שנראה. והגמרא בעצם מתחילה את כל ההגדרה, הגמרא מתחילה עם הממרא של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה המורה של ארץ ישראל, שחיבר את הירושלמי. רבי יוחנן הגדיר, הוא נותן הקדמה, מעין הסתכלות על כל הסיפור, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו, ייפול ברע. זה ההגדרה שלו, שבן אדם שהוא זהיר, זה אשריו. ומי שמקשה ליבו, הוא פועל מתוך, זה נכון, והוא הולך בתוקפה, ייפול ברע. בחוזק, מקשה ליבו, לב חזק, לא, אני צודק, זה מה שנכון, ייפול ברע. בסוף, נופל. עכשיו, הפסוק הזה זה הגדרה של הרבה סיפורים. הגמרא אומרת, זה בעצם המפתח להבין למה בר קמצא הצליח להפיל את עם ישראל. אני אומר, מקשה ליבו ייפול ברעה, ופה השאלה היא על מי נאמר מקשה ליבו. מקשה ליבו הכוונה היא הבעל הסעודה, מקשה ליבו הכוונה היא רבי זכריה בן אבקילס, מקשה ליבו זה החכמים של אותו הדור, מי זה המקשה ליבו? אבל מישהו פה לא היה מספיק זהיר. אשרי אדם מפחד תמיד, היו צריכים להיות יותר זהירים, זה הגדרה. והגמרא ממשיכה עם עוד סיפורים. אנחנו את הסיפור של את הסיפור שקמצא ובר קמצא יודעים, אז אנחנו ממשיכים סיפורים הבאים. אוקיי, אז אשרי אדם מפחד תמיד, הכוונה היא שבאדם צריך להיות זהיר, לא להיות בטוח לא בזכויות של עצמו, לא בצדק של עצמו. אין לנו הרבה פעמים אומר, אני צודק, אז מה אני צריך לפחד? אני עושה את רצון השם. אומרים לו חזן, לא. אשרי אדם מפחד תמיד. הרומאים יש להם כוח. החזל היו צריכים לחשוש. מה זה שחזל נתנו לבר קמצא? גם דחו את הקורבן וגם לא הרגו אותו. מה זה שהחכמים שהיו שם סמכו בסדר, בעל הבית העיף את בר קמצא, זה הסעודה שלו, מה אנחנו יכולים לעשות? לא נכון, הם היו צריכים לפחד ולחשוב, אולי בר קמצא הזה בסוף יכול להפיל את כל עם ישראל. בר קמצא בכל זאת היה פוליטיקאי, היה לו איזושהי גישה לשר. הם ידעו שיש להם עסק עם בן אדם מסוכן פה.
למה הם לא מחוץ?
אז אני אומר, זה שאלה אחת מצד האמת.
למה התערבו אפילו?
לא כתוב שבגלל זה נפל.
זה כתוב שזה, הוא אמר, שנוח להם לחכמים, הוא אומר, כנראה, נכון, אומר בהמשך שנוח להם לחכמים. כנראה שנוח להם
לחכמים. היה להם איזשהו היגיון, הם לא התערבו. אבל אילו הם היו מספיק מפחדים מבר קמצא והיכולת שלו להזיק, הם לא היו נותנים את זה לקרוא. לא מצד הצדק שבדבר. יכול להיות שבר קמצא הזה היה, כמו שאנחנו רואים, בר קמצא היה, מה? היה בן אדם מאוד בעייתי, אבל היה לו כוח פוליטי. הם היו צריכים לחשוש לזה.
הוא היה לה מכובד מה שבטוח, אני מוכן לשלם סעודה שלמה.
לשלם סעודה שלמה, ויש לו גישה לקיסר. איך היה לו גישה לקיסר? הוא גם ידע איך לנצל את הרגע. לעשות מום שבדיוק יהיה להם בעיות והסתפקות. הפחד הזה היה צריך להיות שם. הפחד ממה יכול לקרות. אנשים היום אומרים, אז מה אם ממשלת ארצות הברית מאיימת שהיא תפסיק לתת לנו נשק? יכול להיות שהם צודקים. אני לא יודע את האסטרטגיה של מדינת ישראל. כן.
אפשר להצטרף?
בוא ושלום. אבל צריך לדעת שתמיד צריך לחשוש. זה אחד מהלקחים שאילו היינו יותר זהירים, לא היה בא לידי חורבן בית המקדש. אשרי אדם מפחד תמיד, וזה הקדמה בעצם לכל הסיפורים שעכשיו נקרא.
השאלה, אם אפשר אסטרטגית, פילוסופית, רעיונית אחרי זה אני אומר את הדברים, כשאני בא ואומר אשרי אדם מפחד תמיד, דווקא על זה שחכמים לא יתערבו ולא מלכו, והנגע, אני מפחד להגיד את זה, אבל החכמים יושבים בסעודה ושותקים, הטענה אפילו לליבה של עם ישראל, או שאני אומר לך את זה, תראה, גם פוליטית, עוד פעם. כשאני ראיתי את זה, היה לי קושי אחרי זה, מסתכל בן אבקולס, מה שאני עושה, מה אומרת, אני חושב תמותו, צדקותו, שמה אומר שמה, איך קוראים לו, השתיים זה, צדקותו, מה זה אני חושב תמות, צדקותו, ישבותו. זאת אומרת, החכמים פה, מצד ההנהגה של חכמים, לא חתכו. לא, מצד אחד לא התערבו, מצד אחד פסיבים, שתקו. שם לא פסקו, או לימין, או לשמאל, לא חתכו. אני דווקא לא רואה את הבעיה כל כך בעם ישראל, ובשיקולים אסטרטגיים, איך אומרים, בית זרום שרפת, הרי זה גזרות משמיים, מה שנקרא. ואם רב זכרי בן אבקולס לא היה עושה זה, לא היה מוציא כבוסים, הרי כבר החומה נשום כבר הופקעה שם, לא?
יש הרבה על מה לדבר, שאלות טובות, אבל הוא רוצה שנתקדם מהסיפור הזה, בואו נתקדם.
זה היה מצור, זה הייתה חומה. החומה הופקעה על ידי נבוכדנצר לפני הזמן הזה,
אבל... לא, אבל השאלה היא מקורה, האם באמת הקורבן הזה שהוא לא קיבל, זה מיידית מה שהביא.
הגמרא אומרת...
השאלה, למה צריך לתת את הפוקוס שאנחנו קוראים את הגדות הקורבן? האם לעניינים הטכניים האלה?
אני חושב שהפוקוס צריך להיות על כמה נקודות. הגמרא הרי מייחס את החורבן לכמה דברים. הגמרא אומרת צינת חינם, הגמרא אומרת הענוותנותו של המנהיג, והגמרא אומרת על זה שהיה מקשה ליבו. הגמרא אומרת לנו בעצם כמה פתרונות למה נחרב הבית. זה הפתח הסוגיה. הגמרא מתחילה, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב אשר אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה. ואז הגמרא אומר לי קמצא ובר קמצא, התרנגולה ותרנגולתא והשקה דריספקא. אוקיי, אז הגמרא מספרת לנו שבירושלים היו שלושה עשירים גדולים, בן כלבא שבוע, בן ציצית הכסת, בן הקדימון בן גוריון. עכשיו, בן כלבא שבוע, אנחנו יודעים, הוא היה חמיב של רבי עקיבא, והוא היה עשיר מאוד גדול, הוא היה מאכיל את כל העניים, מי שנכנס אליו רעב ככלב יוצא שבע. בן ציצית הכסת היה מקפיד לציציות שלו, היה כל כך עשיר שהם אף פעם לא נגעו ברצפה, תמיד היה הולך על שטיחים. ונקדימון בן גוריון, אנחנו יודעים שהוא לקח הלוואה כדי להזין את כל עם ישראל, לתת להם מספיק מים כשהם עלו לרגל, ובשבילו הקדוש ברוך הוא גרם שהשמש תתגלה, שירד גשם, שהוא לא יצטרך לשלם לו רומי חזרה. אנחנו מכירים את הסיפור. אז אומרת הגמרא, בשלושת העשירים האלה יכלו להחזיק את עם ישראל 21 שנה. 21 שנה כנגד 21 יום שבהם נחרב, 21 יום מ-17 בתמוז עד 9 באב שנחרב הבית. עם ישראל הוא עם משולש, הכוח שלנו הוא בשילוש. אברהם יצחק ויעקב, תורה נביאים כתובים, כהנים לוויים ישראלים. הכוח שלנו הוא שאנחנו לא אדם יחיד, אנחנו משולשים. ישנו הרבה דברים, שלוש ברכות כהנים. הכוח של עם ישראל זה דווקא בכוח הזה. אילו היינו מאוחדים ומאחדים את הכוח הזה, שלושת העשירים האלה יכלו להחזיק אותנו. אילו היינו מחזיקים את 21 שנה האלה, הם לא היו מחריבים את הבית. בגלל שאנחנו מבפנים, היה את השנאת חינם, שברנו את הכוח הזה, אנחנו נשברנו מבפנים, הם אלה הם יכלו לשבור מבחוץ. מרתה בת ביתוס הייתה עשירה של ירושלים. היא שלחה את השלוחה שלה ואמרה לה, תביא לי סולת. היא באה ואמרה לה, שמי, אין סולת, אבל יש קמח לבן. סולת זה הכי נבחר, שניפו את זה הכי הרבה, את הקמח. אבל יש קמח לבן. היא אמרה לה, בסדר, תכי תביא לי קמח לבן. הלכה, חזרה, אמרה, תשמי, כבר אין קמח לבן, יש קמח שחור, יש עם הסיבין. אמרה לה, תביא לי את זה. חזרה ואמרה, את זה אין, אבל יש קמח שעורים, שעורים זה מאכל בהמה. אמרה לה, בסדר, תביא לי קמח שעורים. עד שהיא באה, היא לא מצאה גם את זה, לא היה לה מה לקנות. אפילו מאכל בהמות, קמח שעורים, כבר לא היה בירושלים. הלכה ושמה את הנעליים שלה, אמרה, אני אלך לראות מה יש. היא הלכה
בעצמה,
והיא הייתה כל כך עשירה, היא לא הייתה רגילה בכלל להניח רגל על האדמה. לא הייתה רגילה לטייל, תמיד עשו לה הקום שהיא הייתה צריכה. היא הלכה ולא מצאה, וכל מה שהיא מצאה היה סועה של בהמות, וכשהיא ניסתה לאכול משהו מתוך הסועה הזאת, היא כל כך נגלה שהיא מתה. רבי יוחנן בן זכאי אמר עליה, הרכה וחה והנוגה אשר לא ניסתה אחת רגלה, הצג על הארץ מתענג ומערוך. עליה נאמר הכללה הזו שאנחנו נקרא בסוף דברים, שהקדוש ברוך הוא מזהיר, אם אנחנו לא נלך בדרך התורה, אפילו זו שהכי עשירה, שהיא לא רגילה אפילו להניח רגל על האדמה, היא בסוף תהיה תירה עינה, היא תהיה קמצנית לשמור את הבשר של הילדים שלה שהיא תאכל מרוב המצור והמצוף. יש אומרים שמה שהיא מצאה הייתה גרוגרת של רבי צדוק, שרבי צדוק שם הרבה מאוד צומות 40 שנה על זה שלא יחרב הבית, ובסוף כשריפו אותו, אז הדרך היחידה שהוא יכל להתרפות זה למצוץ טעינים.
גם מישהו שעשה את זה לפני שעות, רבי גוסטור, גם כן 40 שנה עושה לפני
שעות. טוב. ואם מצא טעינה שהצדיק הזקן הזה, רבי צדוק, מצץ, והיא אכלה את זה, ומרוב שהיא נגלה, היא מתה מזה. היו את הביריונים. עכשיו, כן, עכשיו נגיע לזה. היה לנו את הביריונים. הביריונים היו אנשים שהם החליטו, אנחנו נלחמים, אנחנו נלחם ברומאים, מי שרוצה יצטרף אלינו, מי שלא נהרוג אותו, והם שרפו את בעצם את האוצרות של עם ישראל.
עם ישראל ילחם.
כן, אז האחד שהיה אחראי עליהם קראו לו אבא סיקרא. השם אבא זה שם חשוב, זה כמו מר. אז קראו לו אבא סיקרא, והוא היה האחיין של רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו צריך להבין מי זה רבן יוחנן בן זכאי. זה יהודי זקן, שהוא היה התלמיד של הלל הנשיא, הוא היה תלמיד הקטן של הלל הנשיא. כשהלל הנשיא היה על סף למות, אז הלל הנשיא ביקש, תביאו לי את התלמידים. הביאו לפניו את התלמידים, והוא שאל, כולם נמצאים? אמרו לו, כן. הוא אמר, מה עם הקטן? מה עם רבי יוחנן בן זכאי? אמרו, לא, רבי יוחנן בן זכאי הוא לא פה. אז הלל אמר, תביאו אותו, הוא יהיה המנהיג הבא. קטן קטן, הוא זה שמנהיג. בהזדמנות צריך לדון לאבן מעשו אבנים. כן, אז רבי יוחנן בן זכאי, לא להיבלבל בינו לבין רבי יוחנן האמורה שחיבר את התלמוד ירושלמי. רבי יוחנן בן זכאי בעצם הוביל את עם ישראל, אנחנו נראה עכשיו מהזמן שנחרב בית שני, והוא גם עושה את התקנות שכתובות במשניות, שהוא תיקן לנו הרבה תקנות אחרי חורבן הבית. אנחנו נראה שרבי יוחנן בן זכאי היה לו ראייה של אורך טווח, הוא ראה את העתיד של עם ישראל, הבין את המשמעות של החורבן, ובעצם העם ישראל, איך שאנחנו יודעים היום, איך שעם ישראל שרד את הגלויות, זה הודות לבעצם אנשי כנסת הגדולה של תחילת בית שני, רבן יוחנן בן זכאי. אנחנו יודעים שהיו לו חמישה תלמידים, נכון? חמישה תלמידים עיקריים. מי היו חמישה תלמידים שלו? רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה,
רבי
אלעזר בן ערך, רבי יוסי הכהן, נתנאל ורבי ישעיהו. רבי יהושע בן נתנאל, סליחה. אוקיי. אז שני התלמידים של רבי יהושע בן חנניה ורבי אליעזר בן הורקנוס היו רבותיו של רבי עקיבא. רק שנבין איפה אנחנו. אז אנחנו אוחזים בדור של חורבן בית המקדש, אנחנו עכשיו בזמן של חורבן הבית.
אבל גם ליל הזקן הוא הרב של שמי.
אבא סיקרא, האחראי של הבריונים, הוא היה האחיין של רבן יוחנן בן זכאי.
סיקרא זה החרב הקטנה, נכון? זה הסיקריקים, זה אותו דבר? שהוא גם במצדה, שהוא באיזה שומר?
לא יודע.
סיקרא זה השם הידע עם סיקים קטנה, שהוא...
סוגם עניין את ה...
סיקים קטנה,
שהוא... טוב, לא יודע, לא יודע. המשנה בהתחלה מדברת על סקריקים, זה בעצם התחלת הפרק. אבל אני לא יודע, לא יודע. אומרת הגמרא שרבי יוחנן בן זכאי שלח לו, תבוא אליי בשקט. הוא בא, ורבי יוחנן בן זכאי שאל אותו, עד מתי אתם עושים את זה? אתם בעצם הורגים את העם ברעב. מה אתם עושים? החז"ל הרי סברו שהם לא יצליחו, והם שרפו את כל האוצרות, וחז"ל אמרו להם, אתם לא תצליחו נגד הרומאים, עדיף להשלים איתם כי לא תצליחו במלחמה הזאת. אז אבא סיקרא שאל אותו, מה אני יכול לעשות? אם אני אומר לאנשים שלי שלא נצליח, הם יהרגו אותי. אני כבר לא שולט. גם אם אני אומר להם, חבר'ה, אין דם, הם יראו, בסדר, יהרגו אותי, ימנו מישהו אחר. אז הוא אמר, תראה, אז לפחות תטפל בי שאני אוכל לצאת, ואם אני אצא אולי יהיה לי איזושהי הצלחה שאני אוכל להציל משהו, כי הרומאים ינצחו והם יהרגו את הכל. אז הוא אמר לו האחיין שלו, האחראי של הבריונים, תפרסם שאתה חולה, וכולם יבואו, ישאלו מה שלום הרב, מה שלום הרב, תפרסם שאתה כבר חולה, ואז תביא משהו עקוב, משהו מסריח, תשים את זה אצלך, ואז יהיה סירחון שיבוא מהגוף שלך, יפרסמו שאתה מת, נפטרת. ואז שהתלמידים שלך ייקחו אותך, כאילו אתה מת, והגוף שלך כבר מתחיל לרכב, וזה הסירחון, צריך להוציא אותך, לקבור אותך, שלא יבוא אף אחד אחר, שלא ידעו. ושים משהו בארון, שזה לא יהיה מדי קל. הם יודעים שהחי לא שוקל כמו המת. אז ארון צריך להיות כבד. בסדר? אז הוא הביא את שתי התלמידים האמינים שלו. מי זה? רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה. אז הטענה היא, איך צדיקים היו נוהגים? גם יעקב אבינו הקפיד מי לוקח את המיטה שלו. אז אתה תקפיד רק התלמידים שלך. זה בקשה הגיונית. עכשיו, כשהם באו לחומה, כשהם באו לצאת, אז הבריונים אמרו, בוא נבדוק שהוא מת, נכניס בו חרב. אז הם אמרו, הרומאים יאמרו עליכם, אתם לא בני אדם. כשאנחנו נצא לקבור אותו, הרומאים יראו את הגופה שלו, יראו שדקרתם, יאמרו, מה, אפילו את הרב שלכם אתם דוקרים. הם אמרו, בוא נדחוף אותו. אז הם אמרו, מה? כולם יסתכלו ויראו שאתם דוחפים את הרב שלכם, אנחנו פה בגבול. הם רואים מה אתם עושים, אתם לא יכולים, אתם תתביישו. אז הוציאו אותם. עכשיו רבי יוחנן בן זכאי מחוץ לחומות. הוא, מה חושב גדול בישראל? כל מה שהוא חשב לצאת זה להציל את עם ישראל. הוא הולך והוא יודע את המשקל של השיחה שלו עם הגנרל. עכשיו יש לו את האחריות האם הוא יציל משהו מעם ישראל או לא. הוא הולך לקיסר והוא מגיע כהמנהיג של עם ישראל, והוא אומר, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך, פעמיים. אז אנחנו כשאומרים שלום למלך, הגמרא תאמר בסוף הפרק, אומרים לו שלום פעמיים. הוא אומר לו, אתה חייב מיטה פעמיים, קודם כל כי אתה מתעלל בי, מה אתה קורא לי מלך, אני לא מלך. וגם כן, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? אז הוא אמר לו, זה שאתה אומר שאתה לא מלך, האמת היא שאתה כן. כי אתה על סף לכבוש את ירושלים, והנביא אמר לנו, והלבנון באדיר ייפול, שירושלים תיפול דווקא בידי אדיר, בידי מלך. והדבר השני, למה לא באתי, יש בריונים והם לא מתירים לי, לא מאפשרים לי לבוא. אז הגנרל כבר תוקף אותו וכבר מעמיד אותו במצב של הגנה, והגנרל ממשיך ושואל אותו שאלה, אם יש חבית דבש ויש נחש כרוך על החבית, צריך להרוג את הנחש, נחש מסכן את כולם, לא, אתה לא מסכים איתי שנלחמים ולמרות שישברו את החבית וילך הדבש, אין ברירה? עכשיו רבי יוחנן בן זכאי מבין, מה הוא אומר לו? אתה הרגע הסברת לי, אנחנו החכמים, אנחנו הרבנים, אנחנו היהודים, בעצם איתך. אבל מה? יש בריונים, אין לנו ברירה, מה נעשה? עם כל הכבוד. אז תבין אותי שאני הולך להרוג את כולם, כי לי אין כל כך ברירה. בי נלחמים עכשיו, הם מסכנים את כל המלכות של רומא. עכשיו יש מרד פה, זה סכנה. אתה מסכים איתי, אין לי ברירה. אתה מנסה, אני מבין אותך, רבי יוחנן בן זכאי. אתה כבר מנסה לתת לי תירוצים ש... זה הבריונים, זה לא אנחנו. אין לי ברירה, אני לא יכול לדעת את ההבדל. רבי יוחנן בן זכאי לא עונה לו. ועל אותו רגע, חכמים ציטטו את הפסוק בישעיה, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. על אותו רגע חז"ל אומרים...
לא זה שהוא ביקש את יענה לחכמים?
לא, נראה, גם על זה.
אז
חז"ל אומרים, באותו רגע הקדוש ברוך הוא גרם לו שלא היה לו תשובה נכונה. הוא היה יכול לומר, תשמע, לא מאבדים את הדבש, לא. מביאים איזשהו כלי ארוך ותוסעים את הצוואר של הנחש ומעיפים את הנחש והורגים אותו, אבל לוקחים את החבית, אף אדם לא מאבד חבית בגלל שיש נחש. תוך כדי שהם מדברים, בא שליחות מרומי ואומרת לו, קום, כי הקיסר מת ומינו אותך להיות ראש רומי. אתה הקיסר. הוא לבש נעל ולא יכל, נעל אחת הוא לבש, הוא בא רוצה לשים את הנעל האחרת, לא הלך לו. בא להוריד את הנעל, לא הלך לו. אמר, מה הולך פה? אז רבי יוחנן בן זכאי אמר לו, אל תדאג, הפסוק אומר במשלי שמוע טובה תדע שנעצם, כשבן אדם מקבל בשורה טובה אז הגוף שלו מתרחב קצת. אז הוא אמר לו, טוב, אם אתה כל כך חכם תן לי את הפתרון. אז הוא אמר, תביא מישהו שאתה לא שמח איתו, וכשהוא יבוא לידך את הרוח נחה תיבש גרם, כשבן אדם מתעצב אז הכל מתכווץ שוב. זה מה שהוא עשה והוא הצליח להסתדר. אמר, אם אתה כל כך חכם אתה יודע לפתור את כל הבעיות, אז למה לא באת עד עכשיו? אז רבן יוחנן בן זכאי עכשיו שוב מותקף. הקיסר עכשיו, הוא אמר את זה בדקה הנכונה, הוא לא הראשון שאמר את זה, אנחנו יודעים מבחינה היסטורית שהרבה אמרו את זה, גם יוסיפוס פלביוס אמר את זה, וככה הוא ניצול. הוא אמר לו שהוא הולך להיות הקיסר, הרבה אנשים דיברו שהקיסר ימות, הבא בתור יהיה הוא. אז הוא לא הראשון שאמר את זה, אבל הוא, הקדוש ברוך הוא זימן את זה, הוא אמר את זה בשנייה הנכונה, שתוך כדי שיחה בא השליח, והוא באמת מאוד מרוצה ממנו, אבל השיחה ממשיכה בהתקפה. הוא אומר לו, למה לא באת עד עכשיו? אז הוא אומר לו, לא עניתי לך כבר? אז הוא אומר, ואני לא עניתי לך כבר? מה הוא אומר לו? מה? הוא מותקע, והוא מייצג את עם ישראל באותו רגע. אז שוב, הוא עומד, והוא לא עונה. הוא אומר, אתה כל כך חכם, היית צריך לבוא, היית כן יכול להציל את הדברים, אתה כל כך חכם. הוא אומר, אמרתי לך, גם החכמים לא יכולים להינצל מהם. אז הוא אמר, הרי אמרתי לך את המשל קודם, לי אין ברירה, הכל לי הרגעים ככה. הוא אומר לו, שמע, אני צריך ללכת להנהיג את רומא, אני שולח מישהו אחר, תאמר לי מה אתה רוצה שאני אתן לך כי אני הולך. אז מה הוא מבקש? הוא מבקש את יבנה וחכמיה, את המנהיגים של עם ישראל, את ההמשך של בית דוד, משפחת הנשיא. הרמב״ם כותב, משפחת הנשיא זה המייצגים של בית דוד, ההנהגה של עם ישראל. להם היה מסורת שלא היה לאף אחד אחר. אנחנו יודעים גם בסוד העיבור, היה להם מסורת שלא היה לאף אחד אחר. אז הוא מבקש בעצם המשך המסורת והמשך המלכות של עם ישראל. שוב, מה רב יוחנן בן זכאי צופה? הוא צופה את אורך הגלות, הוא צופה את הבנייה, הוא צופה את העתיד. אז הוא צריך להציל את התורה, את הרוח של העם, הוא צריך להציל את ההנהגה, יבנה וחכמיה. ואסמת דמסן לרבי צדוק, את הצדיק הדוק. שישלחו לי רופאים לרפות את רבי צדוק, שהוא צם והחורבן הולך לבוא במילה. שוב חכמים אומרים לו, משיב חכמים אחור ודעתם יסתכל, שהוא היה צריך לומר, תעזוב אותנו הפעם, תן לנו עוד צ'אנס. מה הוא סבר? יכול להיות שאני לא אצליח, עדיף לי ללכת על בטוח. חזל אומרים בסדר, אבל אי אפשר לדעת מתי, אולי הוא כן מציל אותנו, אולי הם כן היו חותרים את הבעיה. עכשיו הוא חשב אולי אני לא אצליח. חז"ל אומרים רבן יוחנן בן זכאי עכשיו הוא ינהיג אותנו, הוא ניצול והוא יהיה בהמשך ההנהגה, הוא בעצם בראש הנשיאות. החזון של רבן יוחנן בן זכאי זה בעצם מה שהציל את עם ישראל, התורה שבעל פה, היבנה וחכמיה. אבל חז"ל אומרים לנו שכשרבן יוחנן בן זכאי ישב על ערש דווי, כשהוא שכב במיטתו, הוא אמר, אני לא יודע איזה דרך אני הולך, שני דרכים לפניו, אני לא יודע אם אני הולך לגיהנום או לגן עדן. זאת אומרת, מצד אחד הוא עומד פה במבחן שכל עם ישראל על הכתפיים שלו, מתקיפים אותו, יש לו אופציה והוא צריך להציל, והוא עושה את המקסימום, ועד יום מותו הוא לא בוטח אם הוא צודק או לא. אדם אחר היה נכנס לדיכאון, מה עשיתי? אולי הייתי צריך לבקש את ירושלים, אולי הייתי יכול להציל את הכל. רבן יוחנן בן זכאי, אנחנו רואים עד סוף ימיו, בראש ההנהגה, הוא עושה את התקנה שאנחנו נוטלים לולב שבע ימים זכר לבית המקדש, הוא עושה את התקנות שבעצם מחזיקים את עם ישראל, מחזיקים אותו, עד איפה שאנחנו היום, הוא בעצם הציל את יבנה וחכמיה. הגמרא מתארת איך ריפו את רבי צדוק, והגמרא מתארת שהקדוש ברוך הוא שלח את טיטוס הרשע. נירון, אספסיאנוס. הגמרא אומרת שטיטוס חרף,
יצא השם,
אני רציתי את זה. רב יתניה, בואו תראו לכם שיהיה לכם בהצלחה כל שאתם לא כמראה כל משלחים.
טיטוס הרשע חירף, גידף, לקח זונה, נכנס לקודש הקודשים, פרס, אנחנו אמרנו טיטוס, כן, פרס ספר תורה ועבד עליה עבירה, לקח את החרב שלו וגידר את הפרוכת ויצא דם מהפרוכת. אז הוא חשב ש... או! הרגתי! זהו! כשהם נכנסו לכל שקודשים, הם ראו את הקרובים מחובקים. אנחנו יודעים שכשעם ישראל בזמן חיבה, הקרובים מחובקים. מאחר ואנחנו עוד לא הגענו לתשעה באב, אז נסיים בדברי נחמה. בתשעה באב אי אפשר את הנחמה. אבל בלימוד שלנו אפשר נחמה. חז"ל אומרים שכשעם ישראל אהובים, אז הקרובים הם יחד, כמו איש ולויות, כמו איש ואישה. כשהקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אז הם מרוחקים, לא פנים מול פנים. למה בזמן של החורבן הקרובים היו יחד? אנחנו קוראים לפני... היה קרובים. אנחנו קוראים לפני תשעה באב, אנחנו תמיד קוראים פרשת דברים. יש לנו פסוק אחד. איכה אשא לבדי תוככם ומעשיכם וריבכם. משה רבינו אומר, איך אני יכול? אתם כל כך רבים שאני צריך דיין לכל עשרה איש. כל עשרה איש צריכים דיין פרטי. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו לוקחים מהחורבן הזה. האדם צריך לעבוד על תשובה בתשעה באב, בתשעת הימים, תשובה בבן אדם לחברו, בית שני נחב על בן אדם לחברו. ומשה רבינו גם הוכיח אותנו בפרשה הזו, כבר מימי המדבר. הם כל כך רבים, אני צריך דיין לכל עשרה איש? איך אעשה לבדי? איך אני יכול לסוע את זה? איך? הזמן של החורבן הבית, למשל, למה הדבר דומה? כותב הנתיבות שלום. יש אבא שאוהב את הבן שלו כשהוא אצלו. אז הבן ואבא הם יחד, יש אהבה ברמה אחת. יש אהבה ברמה שנייה, וזה כשהבן נוסע למרחקים, הוא מתגעגע, חושב על הילד, הילד רחוק, הגעגועים גוברים בליבו, זה אהבה על רמה שנייה. ואז יש אבא שהבן שלו צריך לעבור ניתוח. האבא רואה את הילד, והוא רואה איך הילד חייב את הניתוח, אבל הוא יודע שהוא... מה?
מה זה ניתוח?
Operation. אבל הוא יודע שהוא היחיד שיכול לנתח את הילד. מצד אחד, הוא יודע שזה טובת הילד. מצד שני, איך שהוא מתקרב לניתוח, הלב שלו נקרב בקרבו. זה הזמן שהאהבה של האבא מתגברת הכי הרבה, והוא עושה את הניתוח. הוא עושה את זה במקסימום שהוא יכול. ובכל רגע שהוא עושה את זה, הוא יודע שהוא חותך את הילד שלו לטובתו, רק עובר את האהבה בליבו. כתוב בזוהר, הנתיבות שלו מצטט, שהאהבה הכי גדולה שהיה לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ציון תשעה באב. דווקא הזמן של חורבן בית המקדש, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא ניתח אותנו. אנחנו צריכים להתרפות. חז"ל אומרים שכל דור שלא נבנה בית המקדש כאילו נחרב. זאת אומרת שאנחנו לא רק קוראים היסטוריה פה, שאנחנו קוראים מה קרה שנחרב הבית, אנחנו בעצם צריכים לקחת את המסר לעצמנו. למה בדור שלנו זה לא נבנה? ואנחנו יודעים שתשובה, תפילה, צדקה, וזה תלוי בכל אדם. מה זה תשובה? כל אדם יש לו את התשובה שלו שמשפיע על כולם. מה זה תפילה? אנחנו יודעים שתפילה, לפעמים זה דווקא התפילה של הקטן. כתוב בירושלמי שהיה אחד שהיה אחרי על בית זונות, והתפילה שלו הייתה יותר גדולה מהתפילה של גדולי הדור. למה? אי אפשר לומר תפילה של פלוני היא תציל את העם. בזמן של יפתח, מי הציל את העם? התפילה של יפתח. יפתח אפילו לא ידע יציאת מצרים. הרי כשהמלאך בא לי יפתח, הוא אומר, אתמול בלילה אבא סיפר לי על יציאת מצרים. עד היום לא ידעת על יציאת מצרים? איך מה ישמע? ובכל זאת, הוא הצליח בתפילה שלו, לך בכוחך זה, בתפילה, בטענה שלו, לשנות את הכל. וצדקה, חז"ל אומרים, הצדקה העיקרית בתענית, אנחנו צריכים לחשוב על אנשים שכל יום יש להם את הרעב הזה, והצדקה העיקרית זה שבסוף התענית אנחנו מאפשרים לאחרים גם לאכול. בן אדם מביא לבית כנסת, מביא לאיפה שהוא הולך, אז זה צדקה, וכמובן, זה המשך צדקה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שבדור שלנו נזכה לראות את בית המקדש בנוי. מחר כבר לא נוכל לדבר נחמות, מחר זה רק בכי. אבל צריך לדעת שאנחנו צריכים ללמוד מזה, כמו שהרמב"ם כותב, מה הביא אותנו לחורבן הזה. ואם אנחנו לא תיקנו, אז גם אנחנו החרבנו. בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה.
אמן.
מי מכם שדובר אנגלית, יש לה...